מסכת נזיר דף י"ב. נתחיל בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. אמר ביצחר בר יוסף, אמר רבי יוחנן, האומר לשלוחו צא וקדש לאישה סתם, אסור בכל הנשים שבעולם. חזקה שליח עושה שליחותו, וכיוון דלה פריש לה, לידע הניהו קדיש לה. אומר לנו רבי יוחנן, אדם שאמר לשליח, לך ותקדש לאישה כלשהי, לא אמר לו לא עיר, לא שם של אישה, תחפש לי איזו אישה כלשהי ותקדש לי אותה. הלך אותו השליח, לא חזר, מת. הרי שאותו האדם ששלח שליח, הוא לא יכול לשאת שום אישה כמעט בעולם. למה? מפני שהרי אדם שנשא אישה, אסור לו לשא את אחת משבעה קרובותיה. אסור לקחת את ביתה, את אחותה, את הנכדה שלה, את האימא שלה, את הסבתא שלה. ואם כן ממילא, כל אישה שאתה עכשיו עומד לשאת אותה, יכול להיות שהשליח הוא קידש את אחותה, או את האימא שלה, או את הבת שלה. אומרת, אתה לא יכול לקדש את האישה שנמצאת לפניך. יש מחלוקת ראשונים, תוספות ורמב"ן בגיטין. לפי דעת הרמב"ן מדובר כאן רק כאשר לא כל הקרובות נמצאים בפנינו, אנחנו לא יכולים לברר האם הוא קידש אותם או לא. אם הם נמצאים כאן וכולם טוענים שהוא לא קידש אותם, הרי שהוא יכול לשאת אותה אישה. לא ניכנס לנקודה, אז מחלוקת תוספות והרמב"ן. כל פנים, זה העיקרון שהוא אמר. מה הסברה שלו? אומר רבי יוחנן, מפני שאנחנו אומרים חזקה מן הסתם, שליח עושה שליחותו. וכנראה שאותו אדם קידש לך אישה כלשהי. רק אנחנו לא יודעים מי היא. וכיוון שאנחנו לא יודעים מי היא, אז אכן מלא כולם אסורות. איתיבר יש לקריש לרבי יוחנן, כן סתומה שפרחה גוזל אחד מהן לאוויר העולם, או שפרחה לבין חטאות המתות, או שמת אחד מהן, יקרח זוג לשני. ואילו כן מפורשת, אין לו תקנה. ואילו שהכינים בעלמה מתקנן, והמי לימה כל חדה וחדה דילמה היי ניהו. אדם שהוא זב או זבה או יולדת וכיוצא, הרי שהוא צריך להביא כן, כן כלומר, שתי תורים או שני בני יונה. אדם שקנה ויעד שני תורים בשביל להקריב אותם, הוא לא יעד ויחד מפורש איזה תור הוא בשביל חטאת והתור השני לעולה, אלא כן סתומה, לקח את הכן, כלומר את הזוג עופות האלו, אבל לא פירש מה מהם לחטאת, מה מהם לעולה. לאחר מכן, אחד מהתורים האלו, אי אפשר להקריב אותו. למה? כמה דוגמאות. או שהוא פרח לאוויר העולם, או שהוא התערבב בין חטאות המתות, או שאותו אחד פשוט מת. לא משנה מה הסיבה, אי אפשר להקריב אחד מהם. נשאר בעצם רק אחד בלבד. אומר התנא, אין בעיה. יקנה עוד תור אחר, או בן יונה, ואז יש לו עכשיו שניים, ויכול להקריב אותם. מה שאחד עבד, זה עדיין לא גורם לשני שהוא ייפסל. משמע מהדברים האלו, שאילו האדם הזה יעד וייחד מפורש. אמר, בקן הזו, אחד זה לחטאת, וזה לעולה. זה נקרא קן מפורשת, שפירש ואמר, כל אחד למה מיועד. בדרך כלל, כאשר שניהם נמצאים לפניו, אז הוא יכול להבחין, זה גדול יותר, זה יעדתי אותו למשל לחטאת, והשני יותר קטן ממנו, זה לעולה. אבל אם אחד מהם פרח, כבר הוא לא יכול להבחין, כי הוא רואה תור אחד, איך תדע אם זה לחטאת או זה לעולה? הרי אם יחדת אותו לחטאת, אתה לא יכול להקריב אותו לעולה, וגם לא להפך. משמע מזה שאין מה לעשות, אותו התור שנשאר, אי אפשר להקריב אותו, אלא צריך להביא עוד זוג חדש של שני תורים או שני בני עולה או שני בני עונה להקריב מהם. למה? כי זה שנשאר, אתה לא יודע מהו. אחד פרח לאוויר. אז מה יעשה? מביא שני תורים חדשים. לכאורה, איך הוא יכול להביא שני תורים חדשים? הרי כשאתה מביא שני תורים, על כל אחד מהם תשאל, אולי זה שפרח לאוויר העולם. ואם כן לא תוכל יותר להביא שום זוג אחר של יונים. ככה לפי דבריך. הרי אתה אמרת, בגלל שאותו אדם קידש אישה כלשהי, אתה לא יודע מי היא, לכן כל אישה בעולם אתה אומר, אולי אותו השליח קידש את אחותה, קידש את אמא, את ביתה, אז גם זה עכשיו, כל זוג ילים שיגיע מכל העולם, תגיד, אולי זה אחד מאותו היונה שפרחה. אמר לי, כאמינה נא אישה דלה ניידה, ואמרת לי, את איסורה דנאיד, וחיתמה אחן עמי נאיד, אם הוא בשוקה אשכח וקדיש, אתה מדרה לניחותה, גבי כן מהדרה. יש לנו כלל, כל דבר בטל ברוב, אבל זה לא תמיד. יש דבר שנקרא קבוע. מה הפירוש? יש עיר שמלאה בחנויות, כולם מוכרות כשר, אפילו יש שם 100 חנויות, כולם מוכרות כשר. יש חנות אחת, שכל בהמה שהיא נבלה, טרפה, מצאו שיחה, החנות הזאת מוכרת נבלות וטרפות. מה יעשה בהם האדם? קונה את זה בשביל להכיל הכלבים שלו וכדומה. אז חנות אחת מוכרת נבלות וטרפות. כל החנויות בעיר, כולם מוכרים אך ורק בשר כשר. זה אין בשר, יש עליו חותמת על הסקית. לא, מוכרים בשר, יש תעודה, כולם קונים משם. כל העיר, כולה דתיים, כולם צדיקים. אדם אחד נכנס לעיר. הוא אומר, אני קניתי בשר מאחד החנויות. אבל האמת היא, אני לא זוכר מאיזה חנות בדיוק לקחתי. האם מהחנות הכשרה או מהחנות הטרפה? התורה לימדה אותנו שבמצב שכזה היות, שחנות שמוכרת טרפה זה מקום קבוע, הרי לא אומרים בזה לך אחרי הרוב, ומן הסתם בשר שקנית הוא כשר, אלא מסתכלים על זה כאילו מחצה על מחצה. כאילו העיר כולה 50% ממנה מוכרים בשר כשר, 50% מוכרים בשר טרף, וממילא אסור לאדם לקחת, להשתמש בבשר שהוא קנה, כי אולי זה טרף, למרות שיש פה רוב. זה נקרא כל הקבוע, כאילו מחצה על מחצה, דמי לא הולכים בזה אחרי הרוב. לפי הכלל הזה אומר כאן גם רבי יוחנן. אומר, תסתכל, הרי כאן אצלנו מדובר באישה. אישה הרי היא כל כבודה בת מלך פינימה, היא נמצאת קבועה במקומה. לכן, יש לנו ספק על כל אחת ואחת. אולי הבת שלך, אמא שלך, אחותך, אותה השליח קידש. אל תגיד לי, אבל לך אחרי הרוב. הרי רוב העולם זה לא אותה הקרובי משפחה של מה שהשליח קידש. לא אומרים כך. למה? כיוון שאישה היא קבועה במקומה, מסתכלים על כל העולם כולו כאילו הם חצי מהקרובות של אותה אישה שהוא קידש. לא דומה לאותו יונה שעפה באוויר. יונה היא מתעופפת ממקום למקום, אז כיוון שהיא נדה, לא נחשב דבר קבוע במקומו, ולפיכך הולכים בזה אחרי הרוב. ואם תענה תאמר לי, הרי גם אישה יכול להיות שאותו השליח לא קידש אותה בביתה, אולי קידש אותה בשוק, אם כן גם היא נעה ונדה. אומר, יש הבדל, כיוון שמכל מקום, דרכה של אישה, מה היא עושה? היא הולכת וחוזרת למקומה הראשון, אם כן גם כשהיא בשוק נחשבת כאילו קבועה, אבל העוף גם אם הוא נמצא באיזה מקום, אחר רגע הולך למקום אחר, לפיכך הולכים בזה אחרי הרוב, ומותר לקחת גוזלים בני עונה מכל מקום בעולם, כי הולכים אחרי הרוב. אמר רבה, מודה רבי יוחנן באישה שאין לה לא בת ולא בת בת ולא בת בן, ולא אם ולא אם אם ולא אחות, אף על פי שהייתה לה חוב ונתגרשה לאחר מכאן, דהי שריה. מה היא תעמד? והיא שעתה דקה אמר לה, הווה נסיבה לגברה, כי משווה שליח במיטה דקיימה קמה, במיטה דלה קיימה קמה, לה משווה שליח. אמר רבה, הרי אדם שהוא קידש אישה, הוא נאסר בשבעה מהקרובים שלה. הבת שלה, הנכדה שלה, אחותה, האימא, הסבתא. אומר רבה, מודה רבי יוחנן, שאם האדם הזה עכשיו רוצה לקדש אישה, אבל אין לה שבעה קרובים, מה זה אין לה? או שאין לה במציאות, מתו, לא נולדו לה, או שהם קיימים, אבל הם היו נשואים. שמצב שכזה ברור שהשליח לא יכול היה לקדש אותם. אם כן, הוא יכול לקדש את האישה הזו. לכן, אישה שאין לה בת, אין לה נכדה, אין לה אחות, אין לה אימא, אין לה סבתא, אתה יכול לקדש אותה. מוסיף רבה ואומר, ואפילו באישה שהיה לה אחות, אבל באותה שעה היא לא הייתה, מותר. מה הכוונה? האדם הזה עכשיו רוצה לקדש את רחל. לאה אחותה, בשעה שהוא שלח, הוא שלח שליח בראש חודש, אמר לך תקדש לאישה. ביום ראש חודש, לאה הזו, היא הייתה נשואה. אז ודאי שלא יכול לקדש לו אותה בראש חודש. למרות שלאה הזו נתגרשה ביום ב' בחודש. השליח מת רק חודש לאחר מכן. ואם כן לכאורה תיאורטית, הוא יכול היה לקדש לו את לאה. ואם כן, לכאורה רחל היא אסורה. לך תדע, אולי השליח קידש לו את לאה. אומר אבל לא נכון. כיוון שבשעה שהוא שלח אותו ביום ראש חודש, לאה הייתה נשואה, האדם כאשר הוא עושה את חברו שליח, הוא עושה אך ורק למה שזמין עכשיו לפניו. מה שלא זמין עכשיו לפניו, אז הוא לא עושה אותו שליח. ולכן, כיוון שעכשיו, בראש חודש, לאה הייתה נשואה, אם כן, למרות שלמחורת היא נתגרשה, השליח בכלל לא היה יכול לקדש אותה. לפיכך, אותו האדם המשלח, ברור לו שהוא יכול לקדש את רחל, שהוא רוצה עכשיו לשאת על אישה. למה? כי אין ספק שהוא לא קידש לו את לאה, אחותה. אומרת הגמרא, נן, עכשיו חידשת לנו רבה, כלל גדול, שאדם לא יכול לעשות שליח, אלא דווקא בדבר שהוא מזומן כרגע לעשות אותו. אבל דבר שהוא כרגע לא זמין ואי אפשר לעשות אותו, השליח לא יכול לעשות זה לאחר מכן. מקשה ככה גמרא, נן, הרי לי נזיר, ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו ואמר, ואני, ועליי לגלח נזיר. אם היו פקחין, מגלחין זה את זה, ואם לאו, מגלחין זירים אחרים. בשלמה בתראה, איקה קדמאה קמה, אלא קדמאה מאיקה בתראה קמה. אלא החיקה אמר, אם אשכח נדה ונזיר, אגלחה. אך הנמי החיקה אמר לה, אם אשכח דמיגרשה, קדיש לי. מקשה על כך הגמרא. הרי למדנו במשנה אצלנו למעלה. אדם שאמר, הרי אני נזיר. ולא רק זה, מקבל עליי גם לגלח נזיר. אם אני אמצא איזה אדם נזיר אחר, שהוא צריך להקריב 3 קורבנות ביום, שהוא מגלח את שערו, אני אקריב בשבילו את הקורבנות שלו. בחברו, שמע אותו אמר, ואני גם כן כמוך. מקבל עליי להיות נזיר, וגם אני אגלח נזיר אחר, ואני אתן לו עוד 3 קורבנות. אומר התנא, אם הם פיקחים ורוצים לחסוך, מה יכולים לעשות? שכל אחד, הוא יביא לחברו את הקורבנות של נזיר שצריך להביא. נמצא שכל אחד ינהג נזירות, ויביא לחברו, נמצא שכל אחד יביא רק 3 קורבנות, ולא יביא 6 כפול. לכאורה שואלת הגמרא, האדם הזה, איך הוא בעצם יכול להקריב קורבנות עבור חברו? הרי בשלמה האחרון, בשעה שהוא אמר עליי לגלח נזיר, כלומר להביא לנזיר אחר את הקורבנות שהוא חייב, זה יכול להיות. למה? כי באותה שעה חברו הראשון הוא כבר היה נזיר. אז כשאמר עליי לגלח נזיר, זה אדם שהוא כבר נזיר, הנה. אבל הראשון, איך הוא יכול לתת את 3 הקורבנות שהוא רוצה להביא לנזיר, לנזיר שנדר רק לאחר מכן? הרי בשעה שהוא נדר ואמר ועליי לגלח נזיר, באותה שעה חברו עדיין עוד לא נהיה נזיר. אלא הכוחך, שכשאדם אומר ועליי לגלח נזיר, זה לא בהכרח דווקא אחד שהוא כבר באותו רגע נזיר. אלא אם ימצא מישהו בשעה כלשהי, גם אם זה לא ברגע הזה, לאחר מכן הוא יהיה נזיר, אני אגלח אותו. כלומר, אני אתן לו את הקורבנות של הגילוח שלו, אם כן הוא עדי בענייננו. כשאדם אומר לשליח, לך תקדש לי אישה, זה לא בהכרח כוונה היא רק אחת שעכשיו אתה יכול לקדש לי אותה, שעכשיו היא רווקה, פנויה, אתה תקדש לי אותה. לא. הכוונה היא תמצא אחת שיכולה להתקדש באותה שעה, תקדש לי. גם ברגע הזה שאני שולח אותך, היא לא פנויה, היא נשואה. אם באותה שעה שאתה רוצה לקדש לה, תהיה פנויה, תקדש לי. אז אם כן לכאורה לא מובן, הדין של רבה, מדוע אדם שרוצה עכשיו לקדש את רחל? ואנחנו יודעים שאחותה לאה, ביום שהוא שלח את השליח, זה היה יום ראש חודש, באותה שעה לאה הייתה נשואה, הוא לא יכול לקדש אותה. אז מה? אבל כיוון שלמחורת נתגרשה, אולי השליח ביום למחורת הוא קידש אותה. ואם כן רחל, אתה לא יכול לעשות אותו, כי אולי בעצם השליח קידש את אחותה. ואם כן, היא כבר נאסרה לך. עונה הגמרא, אמרה, לא משווה איני שליח אלא במיתה דמציע עביד השתה. מיתה דמציע עביד להשתה לא משווה שליח. אומרת הגמרא אלא תשובה אחרת. בעצם רבה התכוון לומר כך. כל דבר שעכשיו אני יכול לעשות אותו, אם אין אני יכול לעשות עליו גם שליח. אבל דבר שכרגע אני לא יכול לעשות אותו, אני לא יכול להגיד לשליח שאחר כך כשהדבר הזה יקרה אתה תהיה שליח. כיוון שמינוי השליחות נעשה כרגע, הוא יכול להיות אך ורק לדברים שיכולים להתבצע כעת. ולכן, היות שכרגע אני לא יכולתי לקדש את ליאה כי הייתה נשואה, ממילא אין לי כוח לתת יפוי כוח למינוי לשליח שמחר כשהיא תתגרש יקדש אותה. אומרת הגמרא, ולה, תשמע, האומר לאפוטרופוס שלא כל דברים שתידור אשתי מכאן ועד שעבור מקום פלוני, הפר לה, והפר לה, יכול יהיו מופרים. אתם עוד אומר, אישה יקימנו ואישה יפירן, דברי רבי יושיה. רבי יונתן אומר, מציב לכל מקום שלוחו של אדם כמותו. תעמה דה אמר חמנה, אישה יקימנו ואישה יפירנו. הלאו אחי, אפוטרופוס מפר. ואילו גבי דידי תניה, האומר לאשתו, כל נדרים שתידור מכאן ועד שעבור מקום פלוני הוא קיימין, לא אמר כלום. הרי מופרין, רבי אלעזר אומר, מופר. אחרי אומרים, אינו מופר. קסר כדעתין, כי אמר רבי יושיע, אליבא דה רבנן, דה אמרה, למה צי מפר? ואם לאו דה אמר החמנה, אישה יקרימנו, אישה יפירנו, אפוטרופוס, הווה מפר. מקשה הגמרא, וכי באמת כל דבר שכרגע אני לא יכול לעשות אותו, אז אני לא יכול למנות שליח, שמחר, כשזה כן יתאפשר לעשות, ששליח יהיה לו כוח, כיוון שברגע המינוי, אי אפשר היה עדיין לבצע את זה, הייתכן שזה לא, אי אפשר לעשות דבר כזה. והרי למדנו, אדם, כידוע, יכול להפר נדרים שנדרה אשתו. אדם שנוסע למקום אחר, ואמר לאפוטרופוס שלו, תשמע, כל הנדרים שאשתי תנדור מכאן עד שאני אחזור, ממקום פלוני, תפר לה. ובאמת, אותו השליח הפר לה. אומר רבי יושיע, לכאורה אפשר לומר שיש, זה הנדר שלה יהיה מופר. אתה אומר לומר, כל נדר חושבועת ישר לענות נפש אישה היקימנו בעלה, הוא יכול לקיים אותם, ובעלה יכול גם להפר אותם, ולא האפוטרופוס. רבי יותן חולק ואומר, בכל התורה כולה מצינו שלוחו של אדם כמותו. רואים מכאן גם לפי דברי רבי יושיע המחמיר, דווקא בגלל שיש פסוק מפורש, שיקימנו אישה יפרנו הלאו אחי, האפוטרופוס היה יכול להפר. והרי בעצם ברגע המינוי של השליחות היא עדיין לא נדרה. האם בעל יכול היה להפר נדרים שעתידה לדור בהמשך? הנה בוא נסתכל מה כתוב על זה. גבי דידי הוא עצמו שנינו, אומר לאשתו, כל נדרים שאתה עתידה לנדור, מי כאן שיבוא מקום פלוני, הם יהיו מקויים, אני רוצה שהם יהיו חזקים ותהיה חייבת קיים אותם, זה שטויות, זה לא נקרא קיום, ואם הוא יבוא ירצה להפר, יש לו זכות להפר. אבל אם הוא אמר לה הפוך, אם הוא אומר לה שכל נדרים שתנדרי, הם יהיו מופרים, בזה יש מחלוקת. פי רבי אלעזר, אכן זה מופר, ואחרי אומרים, אינו מופר. ואם כן, בוא נתבונן. רבי הושיע למעלה שאמר, שאדם יכול למנות שליח שיפר לאשתו את הנדרים, לולא הפסוק, אחרי שיש פסוק הוא לא יכול, כי כתוב אישה יפרנו, אבל לולא זה, הוא היה יכול אכן למנות שליח שיפר לאשתו את הנדרים. לכאורה, הרי ברגע הזה, אם הבעל עצמו היה רוצה להפר לאשתו את הנדרים שעתידה לנטוע בעתיד, הוא לא היה יכול היה להפר. ככה החכמים אמרו. ובחוז רבי יושיע אומר שהוא יכול למנות שליח עכשיו כדי שכאשר אשתו תידור הוא יפר לה. לכאורה לפי דבריך זה לא יכול להיות. כיוון שהוא לא יכול להפר כרגע את הנדרים שעתידה לנדור, אם כן גם הוא לא יכול למנות כרגע שליח שבעתיד יפר לאשתו. גם בלי הפסוק אישה יפרנו, לכאורה אי אפשר למנות שליח. ולמה בכלל צריך פסוק? אלא הכוחך. שאדם יכול למנות שליח לעשות דבר בעתיד, כשהדבר יתאפשר, למרות שכרגע הוא עצמו לא יכול לקיים אותו. הגמרא דוחה את זה, ואומרת, ודילמה ליבא דרבי אלעזר דאמר מציא מפר, יחי, למה לי שבו יהיה שליח לפר לאיהו? כסבר דילמה משתלינה, או רתחנה, או מטרידנה. אומרת הגמרא, ייתכן בעצם שמה שרבי יושיע אמר, שלולא הפסוק, יכול היה האדם למנות שליח שיפר לאשתו, זה הכוונה היא רק לפי דעת רבי אליעזר, שהוא עצמו יכול מעכשיו להפר את הנדרים העתידים. ומילא הוא יכול גם לומר שליח מעכשיו שיפר לשתו כשאשתו תנדור. אבל לפי דעת הנקמה, ודאי לא צריך פסוק, כי כמו שהוא לא יכול להפר לה מעכשיו, הוא גם לא יכול למנות שליח מעכשיו גם לולא הפסוק. ואם תגיד לי, אם זה אליבא דרבי אליעזר, שסובר שהבעל יכול להפר, אז בשביל מה בכלל לא צריך למנות אפוטרופוס שיאפר לתנדרים? הוא עצמו, לפני שיוצא מידך, יגיד לה, כל הנדרים שאתה עתידה לנדור, אני מאפר לך אותם, שמה צריך למנות שליח בכלל? עונה הגמרא, כי יכול להיות שאומר, אני רוצה להפר לה את זה לפני שאני יוצא לדרך, ויכול להיות, כשאני יצא לדרך, אני אתרוד, אני אשכח להפר לה. לכן, ברגע שהוא נזכר, אמר לחברו, תשמע, אם היא תנדור, אל תשכח שאתה תפר לה. מתניתין? הרי עלה לגלח חצי נזיר, ושמע חברו ואמר, ואני עלה לגלח חצי נזיר. זה מגלח נזיר שלם, וזה מגלח נזיר של דברי רבי מיר. אחרי אומרים, זה מגלח חצי נזיר, וזה מגלח חצי נזיר. אדם שאמר, הרי עלה לגלח חצי נזיר. מה זה לגלח? למדנו למעלה הכוונה היא, שהוא נותן קורבנות של הנזיר, שהנזיר מביא ביום שהוא מגלח צער, או יום שהוא מסיים את הנזירות שלו. אדם שאמר, הרי עלה לגלח חצי נזיר. שמע חברו אמר, גם אני אותו דבר. אז מה הדין? רבי מיר אומר, שכל אחד צריך להביא קורבנות של נזיר שלם, דהיינו שלוש קורבנות. ואילו חכמים אומרים, לא, כל אחד אכן יכול להביא רק חצי מקורבנות נזיר. גמר אמר רבה, הכל מודים, כל אחד אמר חצי קורבנות נזיר עליי, חצי קורבנות, מה הייתה? קורבנות חצי נזיר עליי, כולי קורבן בעיה תויה. מה הייתה? מדלה השכחה נזירות לפלגה? חי פליגי ושנל מתאים פליגי. רבי מיר סבר, כיוון דאמר עליי, יחייב כולי קורבן נזירות, כי כמה חצי נזירות, לאו כל כמיני, רבי סברי נדר, נדר ופתח עמו הוא. אומר רבה, כולם מודים, אם אדם אומר את המילה חצי ליד המילה קורבנות, אומר חצי קורבנות נזיר עליי, ברור שצריך להביא רק חצי קורבנות, דיינו קורבן וחצי. ואם האדם הזה אומר להפך, אמר מילת חצי ליד מילת נזיר, אמר חצי קורבנות של חצי נזיר עליי, ודאי חייב להביא שלושת הקורבנות. למה? אין מושג חצי נזיר, אין נזירות למחצה. לכן צריך להביא שלושת הקורבנות. מתי נחלקו רבי מאיר וחכמים? רק בלשון בדיוק כמו שכתוב המשנה. שהוא אמר, הרי עליי לגלח חצי נזיר. כיוון שבלשון הזו לא ברורה כוונתו. למה? רבי מאיר אמר ברגע שהוא אמר, הרי עליי מלא כוונתו להביא קורבן שלם. והפי שאמר חצי, כוונה חצי נזירות, זה כלום. ולחכי אומרים, בשעה שדם הזה אמר, הרי עליי לגלח חצי נזיר, הכוונה שלו היא בעצם חצי קורבן של נזירות, כי זה נדר שיש לו פירוש, ולכן מלא מביא רק חצי מהקורבנות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.